בשבוע שעבר חניכה לא קיימנו את השיעור כקביעותינו וגם עם הסיבה הזאת וגם בלי הסיבה הזאת הפרשות הרי מחוברות כל הסיפור, כל המעשה עם הנימוק הזה אני רוצה לפתוח באמת בסופה של פרשת מקץ וממנה להתגלגל למעשה כולו. כותרתו של השיעור היא בעצם דבריו של יהודה ליוסף אחרי מציאת הגביע. אלה הפסוקים שחותמים את פרשת מקץ. המשך הדברים של יהודה ליוסף הם כבר פתיחתה של פרשת השבוע הבא, השבוע שלנו, ויגש אליו יהודה. בעצם ויגש הזה מחייב הבנה, מפני שיהודה הוא כבר תוך כדי דיבור. דיבור שהתחיל, כפי שאמרנו כרגע, כבר בסוף הפרשה הקודמת. ובאמצע הדברים, ופתאום הופיעה הפעולה הזו של הגישה אל יוסף שמחייבת הבנה. אני מבקש לראות באמת את תחילת הדברים של יהודה, כי נדמה לי שבגלל הגודל וההירואיות העצומה של הנאום הגדול של יהודה ליוסף של תחילת פרשת ויגש, אנחנו קצת מצניעים את לימודינו בפסוקים החותמים את פרשת מקץ שהן תחילת הנאום. אני מבקש את עיקר עיסוקנו בתחילת הדרך בשיעור שלנו לעשות בפסוקים האלה. סיפור הגביע כזכור מקור אחד לפנינו, ויחפש בגדול החלו וקטון שילה, וימצא הגביע בעם תחת בנימין. בפעמים הקודמות, שחשו שיש כאן איזושהי התעללות, התגוללות, להתנפל עלינו, להתגולל עלינו, האחים חשו את זה, ובינם לבין עצמם, ואחר כך גם לנציגות הרשמית של השלטון, לעבד של יוסף, יותר מרמזו שיש כאן איזשהו סיפור לא אמיתי. זה לא יכול להיות. כל פרשת הכסף הנמצא באמתחותינו שהייתה לפני כן. גם את סיפור הגביע הם לא יכולים לקבל כדבר אמיתי. הרי בתחילת הדרך כשהעבד הזה של יוסף בא ואמר להם שנמצא הגביע ואיך עשיתם את זה לאדוני, אז הם אומרים לו דברים ברורים, האיש אשר נמצא הגביע בידו מת. הוא ימות, אנחנו נהיה עבדים. מתחיל החיפוש והם רואים שאכן נמצא הגביע, משהו משתנה בתגובות. השאלה הראשונה שאנחנו רוצים לנסות להבין בסופה של פרשת מקץ, מה קרה? האם במלחמת ההתשה של יוסף והאחים פשוט יש פה עוד שבר ולכן כבר אין להם כוח? או, וכך אנחנו רוצים לטעון, שיש כאן משהו מתוכנן ברור לחלוטין, שמוביל לעוד שלב בפגישה הזאת בין יוסף לאחים. נלך עם הפסוקים. התגובה השונה היא הפסוקים הבאים. ויקראו סמלותיו. הם לא עשו את זה עד עכשיו. ויעמוס איש על חמורו וישובו העיר. ויבוא יהודה ואחיו בית היוסף. והוא עודנו שם. ויפלו לפניו ארץ. זאת הפעם הראשונה, כדי לשים לב לעובדה הזאת, מאז המחירה בבור לפני 22 שנה בשכם, שיהודה מופיע כאן בתפקיד ראשי. באמצע, יהודה איבד את גדולתו. וירד יהודה מאת אחיו, ויית עד איש אדולמי ושמו חירה, הוא לוקח את בת שועה, כל סיפור יהודה ותמר, יהודה מופיע רק בסיפור נפרד על מעשה תמר, הוא לא מופיע במרכזם של האחים אפילו לא פעם אחת. אפילו מקודם, כאשר האחים התוודו בינם לבין עצמם בפעם הראשונה, כאשר יוסף אוסר את כולם, ועוד מעט נגיע לפסוקים האלה, ואומר לכולם מרגלים אתם, ובסוף מוציא אותם ואומר להם האחד ייאסר ואתם תביאו עכשיו את האח שלכם, אז הם בינם לבין עצמם אומרים ויאמרו איש אל אחיו אבל השנים אנחנו על אחינו אשר ראינו בצרת נפשו. וגם שם עדיין מופיע ראובן כאח הגדול. ויען ראובן ויאמר הלא אמרתי לכם אל תחטאו בילד וגם דמו הנה נדרש. ואמרתי לכם פירושו לכולכם גם ליהודה. מלחמת הבכורה עוד לא נגמרה. הפעם הראשונה שיהודה מופיע כמיוחד בין האחים היא עכשיו. אנחנו מבינים למה, כי הוא הרי ערב את בנימין. עכשיו הכוונה היא עם ההגעה של בנימין. פעם הראשונה שהוא יופיע בפני יוסף. הוא ערב את בנימין, ועכשיו, לפני הטענות שלו על הערבות לבנימין, הוא טוען דבר אחר. יאמר להם יוסף, פסוק ט"ו, מה המעשה הזה אשר עשיתם? לא ידעתם כי נחש ינחש איש אשר כמוני? ויאמר יהודה, מה נאמר לאדוני, מה נדבר ומה נצטדק? האלוהים מצא את עוון עבדיך. הננו עבדים לאדוני, גם אנחנו, גם אשר נמצא הגביע בידו. עוד רגע נראה תשובתו של יוסף. אני רוצה רגע להתמקד באמירה הזאת של יהודה. בחידוש עצום, זו הפעם הראשונה שיהודה, בשם האחים, מדבר בלשון רבים, מתוודה לפני אדוני הארץ. הווידוי שהיה עד עכשיו, אבל השנים אנחנו, אגב שתי הפתיחות האלה, אבל השנים אנחנו, ומה נאמר, מה נדבר ומה נצטדק, נכנסו לווידוי. והווידוי שלנו מפה. הביטוי של אבל השנים אנחנו היה פנימי. נכון? הם אמרו איש אל אחיו. ולא ידעו כי שומע יוסף כי המעילית בינותם. פעם ראשונה שיהודה פונה אל אדוני הארץ הקשוח שמתאכבר אליו והתנקר עליהם. זה אומר בפניו וידוי ממשי. ומי שיעיין בפסוק הוא אומר לו במפורש, לא על הגביע אני מדבר. לא מאמין לך על סיפור הגביע, לא קונה את סיפור הגביע, יש כאן סיפור אחר לגביע. בואו נראה. מה נאמר לאדוני, מה נדבר ומה נצטדק? האלוהים מצא את עוון עבדיך. מה שאתה מצאת, זה שום דבר. ומה שאתה טוען שאחד בינינו חטא, זה לא נכון, כי בחטא שאתה טוען שחטאו אף אחד לא חטא. אבל אנחנו לא נגיד לך. יש אבון אחר. ועליו לא צריך לספר לך עכשיו. ובו כולנו אשמים. ולכן הננו עבדים לאדוני. שימו לב לסיפה של הפסוק. הרי אם יהודה מודה בסיפור הגביע, אז מי הראשון שצריך להיות בעניין עכשיו? בנימין. אז איך היה צריך להיות הסיפה? הננו עבדים לאדוני, קודם כל מי? בנימין, וגם אנחנו. אבל איך כתוב? הננו עבדים לאדוני בדיוק כפור. גם אנחנו, וגם הוא. למרות שהוא בכלל לא אשם. הוא מופיע בתור גם. לא אנחנו, גם אנחנו, גם אשר נמצא הגביע בידו. אתה בכלל לא עלית על התמונה. אבל אתה צריך להבין. כמו הרבה שליחים של הקדוש ברוך הוא. אתה שבט אפו. יהיו לנו נבוכדנצרים רבים כאלה. והאלוהים מוצא את עוון עבדיך, והוא מצא את הדרך לשלם לנו מידה כנגד מידה. אין אגב שום ספק שהאחים חשים כל הדרך את הסיפור של מכירת יוסף בגב. כל הזמן. מהתגובה הראשונה. אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו בצרת נפשו והתחננו אלינו ולא שמענו. לא דיברו איתם על זה. יוסף לא הזכיר להם את זה. והם הגיבו כך מפני שככה הם חשו. איך אומר רש"י בעדינות פרשנית נפלאה? בתחילת הסיפור מופיע וירא יעקב כי יש שבר במצרים ויאמר הנה שמעתי כי יש שבר רדו שמה וירדו אחי יוסף עשרה לשבור בר וירדו אחי יוסף הם יורדים למצרים והם זוכרים היטב את האורחה ההיא שנוסעת למצרים 22 שנה אין חיים בבית האבא מסרב להתנחם, האחד איננו, שרוף תורה, מת, כל מיני עזרים. והם יורדים למצרים בתור אחי יוסף, פתאום האחווה עולה בהם מחדש. אבל רש"י מדייק שם נפלא. וירדו אחי יוסף עשרה לשבור בר. ולשבור בר הם היו אחד. אבל אחי יוסף הם עשרה. היו שם לפחות 10 דעות בין העשרה יהודים האלה לגבי האחווה עם יוסף. כל אחד מושך. אבל כולם סובלים. כולם חשים משהו ולא מדברים עליו. פעם ראשונה שיהודה אומר לפני אדוני הארץ בשם כל האחים. כולנו עבדים לאדוני. האלוהים מצא את אבון עבדיך, אנחנו מכרנו מישהו לעבד, ואנחנו כולנו מקבלים את הדין. והשאלה שמטרידה אותנו היא אחת. למה התהליך הנפשי הזה קורה ליהודה דווקא כאן? מה קרה? למה זה לא קרה לו אחרי פרשת הכסף? למה זה לא קרה לו? יש משהו מסוים או שוב, זו מלחמת התשה והנה שלב קשה ועכשיו הוא נשבר. אפשר לקבל את זה. אגב, שאלה אולי לא פחות קשה. ובכל אחד מן השלבים של הסיפור צריך לעשות שני מהלכים. האחד זה לראות איך זה מביא את ההמשך. לכן קשה לעצור בין פרשה לפרשה. סיים את פרשת מקץ ומחכים להמשך. אבל השני... ולהבין מה היה קורה אם פה אומר היה יוסף, אוקיי, בסדר, אני יוסף. הננו עבדים לאדוני, 100%. אני מקבל את ההצעה. הוא משתלם בהחלט כלכלית, 11 עבדים, מקבל את זה. יהודה היה מקיים את ההבטחה לאבא? מה הוא מרוויח לי? אני חייב לתת גם הסבר למה היה קורה אילו היה עוצר פה יוסף. בכל סצנריו, לכל תרחיש שאני מתכנן, אסטרטגיה, אני צריך להבין מה יקרה אם עכשיו זה ייעצר. הרי אם מדובר פה באכזר קשוח, שממציא גביע אצל האח שהוא יודע שהוא האהוב להביא, והוא מבין את הקושי בלהביא אותו, והוא מכיר את כל הסיפור, הוא גם בהחלט אחד שיכול להגיד, יופי, עכשיו בואו תוכל. לא רציתי פשוט להפסיד עבד, אני רוצה את כולכם פה מאוחד. מה אז היה מרוויח לי? חז"ל אגב התקשו בזה, ורוב הפרשנויות במדרשים אמרו, ואז אנחנו נתחיל מלחמה. אבל זה לא פשוטו של מקרא, זה לא מופיע. אני משאיר את שתי השאלות האלה פה. אני חוזר, א', למה כאן יהודה מתחיל את הוידוי לפני אדוני הארץ? ובסוגריים, באמת למה צריך להתוודות לפניו? ומה הוא באמת חושב? אם זה כן יתקבל, איך אז הוא יקיים את העריבות? אני עובר את הפסוק הזה. נחזור לשתי השאלות האלה בהמשך. יוסף עונה, הפסוק האחרון של פרשת מקץ, פסוק י"ז. ויאמר, חלילה לי מעשות לו. האיש אשר נמצא הגביע בידו, הוא יהיה לי אבי. ואתם עלו לשלום אל אביכם. האם יש כאן, אנחנו כל הזמן עדיין בשלב של ההתנקות, האם יש כאן סתם סופרלטיבים, חלילה לי לעשות זאת? אני בעצם אכזר, אבל עכשיו אני מדבר בדיפלומטיה יפה, כדרכם של מנהיגים כאלה. או שיש כאן משהו מאוד מהותי אצל יוסף. יוסף רוצה ללמד פה משהו את יהודה. היא לימד אותי שיכול להיות שיש פה משהו אחר. נעזוב רק רגע את מקור אחד, בואו נראה שנייה את מקור שתיים. מקור שתיים עוסק בפסוקים הראשונים, שהיה הפעם הראשונה של הטענה מרגלים אחר. הדבר הראשון שנאמר על ידי יוסף, שנאמר מרגלים אתם, מיד בהתחלה, ערוות הארץ בתם לראות, ומכניס אותם שלושה ימים לתוך מעשיו. את מי? את כולם. ואז הוא קורא להם כך, ויומר עליהם יוסף, הוא אשר דיברתי עליכם לאמור מרגלים אתם, בזאת תיבחנו חי פרעים תצאו מזקים בבוא אחיכם הקטונם, שילחו מכם אחד ויקח את אחיכם, ואתם האסרו ויבחנו דבריכם האמת יצאכם, ואם לא חי פרעו כי מרגלים אתם, ויאסוף אותם אל משמר שלושת ימים. ואז פתאום הוא משנה את הטקטיקה. ויאמר עליהם יוסף ביום השלישי, זאת עשו ויחיו, את האלוהים אני ירא. מה אתה מתחיל לספר פה עכשיו על אלוהים? תגיד לנו, זה תשארים עוד מעט. מה זה קשור בכלל ליראת שמיים שלו? אתה ירא את האלוקים, לכן אתה אומר שאנחנו מרגלים? ומה אתה, בגלל שאתה את האלוקים ירא, אז מה? הוא את האלוקים אתה ירא ומה? לאן זה מתקשר החצי הזה של המשפט? בפשוטו, לכן אני משנה טקטיקה. הטקטיקה הקודמת הייתה, כולכם תעשו, ואחד ילך להביא את בנימין. אני משנה. אחד יעשר, וכולכם תביאו. זה באמת עשייה מוסרית. לעשייה המוסרית הזאת קוראים את האלוקים אני ירא. את האלוקים אני ירא. אם כנים אתם, אחיכם אחד יעשר בבית משמרכם. ואתם, לכו אביאו שבר רעבון בתיכם, ואת אחיכם הקטון תביאו אליי ויאמנו דבריכם, ולא תמותו, ויעשו זה. את האלוקים אני ירא, לפי הפשט הפשוט, הוא הסבר לשינוי הטקטיקה של יוסף. אני לא אוסר את כולכם ושולח אחד, זה באמת אכזרי. אני רוצה לוודא שאתם בטוח תחזרו הנה, אז אני עושה אחד ושולח את כולכם. האם זה לא בדיוק אותו דבר עכשיו? אתה אומר לי יהודה, כולנו נהיה עבדים. ואני אומר חס וחלילה, אחד יהיה עבד וכולכם תעלו לשלום. זה לא טקטיקות, אצלי זה מהות. למה? חלילה לי מעשות. את האלוקים אני ירא. אנחנו לא שומעים פה ביטוי מוסרי? אנחנו לא שומעים פה איזשהו צליל שאומר, אני לא מוכר סתם אנשים לעבדות? זה מישהו אחר פה. אני את זה שחוטא לוקח. אבל לא אחד שלא חוטא. גם אם אני ארוויח 20 כסף. אני לא קונה את כולכם לעבדים. אתה יהודה רוצה לפתור לעצמך בעיה מוסרית, פסיכולוגית, יש איזשהו אבון שלא קיבלת עליו עונש. עוד מעט נראה, וזה מתסכל, זה מתסכל נורא, אתה רוצה כבר את העונש. אין דבר יותר מתסכל מזה שאדם יודע שעוד יגיע העונש. אבל הוא לא יכול לעשות כלום. אולי לא לך, לדורות הבאים, לזרחה, לזרע זרחה. תגיד, תעשה משהו. אף מילה, 17 שנה יעקב יהיה במצרים, אף מילה על כל הפרשה הזאת. יעקב שיגיע, ויחי יעקב 17 שנה, מילה אחת לא תהיה בין יוסף לבין. בינו לבין הבנים. עוד 22 שנה, אף מילה. אנחנו כבר מחכים למשהו. יוסף אולי רומז, קורמז מאוד ברור. זה לא עניין טכני שסתם אני אומר חלילה לי. זה משהו מהותי, את האלוקים אני ירא. רגע ננסה להבין מה בדיוק עומד מאחורי זה. אם נמשיך רגע במקור 2, נראה שאז קורה לאחים השלב הפנימי, הנפשי, של ההתוודות, אבל ההתוודות פנימה, בתוך הבית. ויאמרו איש אל אחיו, אבל השנים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזו. ויען ראובן אותם, הלא אמרתי עליכם לאמור אל תחטאו בילד, ולא שמעתם וגם דמו הנה נדרש. ויצוב מעליהם ויב, וישוב עליהם וידבר עליהם, ויקח מאיתם את שמעון ויאסור אותו לנו. במקור 5 מופיעים הפסוקים שבאים מיד אחרי זה, במקור 5 בתחתית העמוד. ויצב יוסף וימלאו את כליהם בר ולהשיב כספיהם איש אל שקו ולתת להם צידה לדרך ויעת כן. ויצפו את שברם על חמוריהם וילכו משם ויפתח האחד את שקו לתת מספו לחמורו במלון וירא את כספו והנה הוא בפי המתחתו. והנה הפעם השנייה שהאחים מדברים. וגם בפעם הזאת יש איזשהו משהו פנימי, מה קורה לנו. ויומר אל אחיו, הוא שב כספי, וגם הנה באמתחתי. וייצא ליבם, ויחרדו איש אל אחיו לאמור, מה זאת עשה אלוהים לנו? צריך להבין פה בשתי צורות. מה זאת עשה אלוקים לנו, וכך רשי אומר, להתעולל עלינו? אפשר להבין אחרת לגמרי. מה זאת, וכל זה עשה לנו אלוקים? משהו פה מתנהל. גם בפעם הראשונה, גם בפעם השנייה, הם אומרים את זה לעצמם. בפעם השלישית הם כבר אומרים את זה ביהודה. ויוסף. נדמה לי לעניות דעתי, שכאן אנחנו פותחים מהלך יסודי מאוד, שצריך להבין אותו לאורך כל הפרשה. אני רוצה לחזור לשאלה הראשונה. מה חושב יהודה שיקרה כאשר באמת, אם חלילה יקבל יוסף את ההצעה ויגיד, אוקיי, תהיו פה עבדים, תישארו. ולמה באמת זה קורה דווקא כאן? בתשובה לעניות דעתי פשוטה מאוד. האחים מכרו את יוסף, ואנחנו ננסה לברר היום לעומק. דווקא דרך הוויכוח הסמוי הזה בין יוסף ליהודה, שאחרי זה יתגלה בהמשך, אחרי ההתוודאות של יוסף ליהודה, שיוסף רוצה לומר להם מה הסיבה העמוקה שעומדת מאחורי המחירה שלהם אותו. זו שנאת חינם, זו שנאת אחים, זה דבר נורא, הכל נכון. אבל אם רוצים לטפל במחלה הזו, צריך להבין ממה זה נבע. לעניות דעתי יוסף רוצה להגיד להם כאן, בפסוקים האלה ובהמשך, את התשובה לשאלה הקשה. יהודה והאחים החליטו למכור את יוסף, לא סתם. יוסף חלם חלומות. החלומות האלה ודאי לא מצאו חן בעיניו. אני לא נכנס לשאלות האידיאולוגיות של מה בדיוק היה הוויכוח. פעם עסקנו בזה בהרחבה. ניסיון אחד לתשובה נתנו בשנה שעברה או לפני כן, כשניסינו ללכת לפי אותם מדרשים שרואים את יוסף רומז את הגלות. ואת האחים מבקשים לראות את הגאולה כאן בארץ ישראל אחרי גלות לבן מתממשת עכשיו. והעומק של וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען, ביקש יעקב להישב בשלווה וחשב שאולי כבר מיצינו את ברית בין הבתרים. היינו בגלות, זה לבן, עברנו עבדות ועינוי, עשיו יצא מן הארץ, חזרנו לארץ ישראל, האחים נוהגים, ובראשם שמעון ולוי, האחים נוהגים כמנהג בעלי בתים בארץ ישראל. הם צודקים בראיית העולם שלהם. יוסף בחלומות שלו אומר להם שעוד לא הגיע הזמן. עוד יש מצב שבו אבא יצטרך להשתחוות לי. עוד יש מצב שהעסק יצטרך לעבור. אם זה ההסבר או ההסבר הוא אחר, דבר אחד ברור. יוסף מפריע מבחינה אידאית לאחים. והאחים מחליטים שכדי שההיסטוריה הזאת של העם הזה יימשך, בלי הסכנות שיוסף על כל מה שהוא מייצג נושא בחובו, אין ברירה אלא להרוג את יוסף. כך היה בהיסטוריה עד עכשיו. כך עשה סבא, אברהם. גם שהוא התנגד לזה. כשהוא שמע מהקדוש ברוך הוא ששרה צודקת כי ישמעאל מקלקל את יצחק. כך עשה סבא יצחק. כאשר בעל כורחו הוא היה צריך לקבל את שיטתה של רבקה שעשיו מקלקל את יעקב. ובדיוק כך מבקשים לנהוג האחים, כאשר הם יוצאים מנקודת הנחה שיוסף יפה התואר ויפה המראה המסלסל בשערו ומתקן בעיניו ונער את בני בלהה ובני זלפה ועושה מעשה נערות וחולם חלומות על גלויות. אבל אנחנו חייבים להבין שלחסום את הרעיון שיוסף מגלה לא נצליח. האח היחיד בהיסטוריה שעד עכשיו קם על אחי והרגו היה קין על הבל. אז הוא חסם את הבל. אז בא אדם וחווה ויצרו את שת תחת הבל. קישטתי אלוהים בין החם. ואלמלא הם יצרו את שת, אנחנו לא היינו בעולם. אי אפשר להרוג את יוסף. אפשר לזרוק אותו לבור. אפשר לנסות לעצור אותו. אפשר לסתום לו את הפה. אבל אי אפשר להרוג לו. להתפרק. לא דרך הבל, דרך שם. יש אותה אחת. מתפרד. נמכרנו לישמעאלים. נמכור אותו לאנטיתזה שלנו. נמכור אותו להאפת. שהוא יפיל את הכוחות שלו. שבת פרשת וישב הייתה בחנוכה השנה. קראנו את ההפטרה של שבת חנוכה, אבל אם היינו קוראים את ההפטרה של שבת וישב, היינו קוראים את ההפטרה של על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו. על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים, ששם יש פסוקים עצומים שהם לעניות דעתי עיקר הקשר לפרשה, חוץ ממכרם בכסף צדיק. עמוס כועס על העם בהתנהגות שלו אל הנביאים. מה הם עושים לנביאים? ועקים מבחוריכם לנביאים ומבניכם לנזירים, מה אתם עשיתם לנביאים? פסוקים עצומים. ותשקו את הנביאים יין חומץ, ועל הנביאים ציוויתם לאמור לא תנבאו. נשאג אריה בעיר ועם לא יחרדו. מה אתם חושבים, אפשר לעצור שאגות של אריה על ידי זה שזורקים אותו לבור? אפשר לעצור את הנביא? אז תשקו את הנזיר יין. אז תסתמו לנביא את הפה. אז זה יעצר להתפרץ במקום אחר. מהמחירה ועד עכשיו האחים לא מגלים את הסיפור לאף אחד, גם לא ליעקב, פרוס תורה. הם בינם לבין עצמם יודעים על העונש, יודעים על החטא, סליחה, יודעים את הסיפור, ואף אחד בלעדם לא יודע. מה קרה בעצם בפרשת הגביע? אני יודעתי קרה פה דבר אחד הכי פשוט יש. עד עכשיו, שהם ראו שיוסף לוקח ונזכור את מי? את שמעון. הוא הראשון המתאים. מפני שאת ויאמרו איש אל אחיו, הנה בא על החלומות על הזה בא, אמרו שמעון ללוי. אגב, האחד שפתח את שקו וראה את הכסף, אומרים חז"ל, ורש"י מביא את זה מיד במקור שש, האחד הוא לוי. שמעון נשאר במאסר, ולכן הוא נקרא האחד. כי הם שניים אחים. ושמעון ולוי מופיעים פה ראשונים, אבל כל האחים יחד איתם, והם קולטים שהם נענשים על מה שהם עשו. לדעתי כאן הפלא, כאן הדבר המרתק. מה קרה עכשיו בגביע? פתאום הם רואים שנענש בנימין. הוא הרי בכלל לא היה בסיפור המכירה. אז למה הוא נענש? שלב מסוים בהפנמה של בעל תשובה בעומק של מה היה החטא הוא להבין שאני לא יכול לסגור את העסק במשפחה. אני בחטא שלי השפעתי על עולמות שאני לא יודע איפה הם נגמרים. אני לא יודע מה עשיתי בחטא. פתאום הם רואים שבנימין משלם על החטא שלהם. האלוהים מצא את אבון עבדיך. אם בנימין משלם, גם בניהם ובני בניהם ישלמו. פתאום הם מבינים שאת החטא הזה אי אפשר לפתור במשהו כאן ולסגור אותו. כשיהודה מעכל את זה, הוא פונה אל יוסף ואומר לו, אני רוצה סיכום. לא במילים האלה ליוסף, כי ליוסף אסור להבין על מה הוא מדבר. האבון של עבדיך הוא בכלל לא של בנימין. לכן הוא אומר לו בפסוק, האלוהים מצא את אבון עבדיך, הננו עבדים לאדוני, גם אנחנו, שבאמת מגיע לנו להיות עבדים, וגם אשר נמצא הגביע בידו, כי מסתבר שבאמת כל ישראל עריבים ובדים. אבל העריבות שלנו הפעם היא לכיוון ההפוך. אני הבטחתי לאבא להיות ערב בבנימין. עכשיו אני ערב, אבל לכיוון ההפוך. האם אני אקיים על פי הפשט את מה שהבטחתי לאבא? לא. אבל במקום אוכל גם לפי ההצעה הבאה אני לא אקיים את מה שהבטחתי לאבא. כי מה תהיה ההצעה הבאה? יושב עבדך תחת הנער, עבד לאדוני. ובמה התחייבתי לאבא? שאני אעלה אל אבי עם הנער. כי איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי? אני התחייבתי לאבא שאני אביאנו אליך. אם לא אביאנו אליך, וחטאתי לאבי כל הימים. מה אתה חושב, יהודה? שעכשיו יעקב ירגע כי יוסף לקח את יהודה במקום את בנימין? עכשיו העסק מסתדר. מה ההבדל בין זה לבין מה שהציע ראובן את שני בני תמיד? מה פתרת? בהצעה השנייה, יהודה תופס שלבים בתשובה. אנחנו חטאנו, וכיוון שחטאנו אנחנו אמורים להיענש, וכיוון שאנחנו אמורים להיענש כולנו אמורים להיענש, כי את מה שלא קלטנו בעריבות שלנו לאח שמכרנו, אנחנו קולטים את זה עכשיו בדרך הקשה, כשרואים את בנימין נענש על החטא שהוא מעולם לא עשה, כי האחים שלו עשו את החטא. עכשיו הבנו את עומק הזה. זאת תפיסת התשובה העמוקה. רק יהודה יכול לומר את זה, כי יהודה הוא זה שאומר לאבא, אבא, אני מבטיח לך להחזיר את יוסף ויש לי רק ערבות אחת. אם לא, וחטאתי לך כל היום. ומה אני אקבל מזה? שני בניי לא כלום. אני, את האמת שלי, אני ערב. אני יודע שהחטא הזה ימשיך להפעיל דברים בעולם, להרוס עולמות, להרוס דברים, להרוס דורות. אני מודע לזה, אני מודע לעוצמה, אני מודע לאחריות בחטא. עומק ההבנה של אחריותו של החוטא היא שהוא יודע שמנשה לא יכול לעשות תשובה, כי הוא החטיא את הרבים, לך תתקן את כל הרבים ותעשה תשובה. הרצון של האחים לכפר על החטא בא לידי ביטוי בשיאו אחרי מות יעקב. אנחנו עוד רגע נחזור לתשובה של יוסף, היא לדעתי החצי השני של הדברים והיא העיקר של הכל. יוסף מבקש לתקן אותם ולהגיד להם, רבותיי, פה טעיתם במחירה בנקודה אחת מהותית, נגיע לזה עוד מעט. אבל את הרצון הגדול הזה של האחים לתקן את החטא אני רוצה שנראה רגע בשיחה האחרונה במקור במקור תשע. מקור תשע, יעקב נק. כבר הייתה הלוויה, כבר נסעו לחברון, היו בגורן האטד. יוסף קחל באותו מדרש נפלא, מקיץ בבור, בדרך הזרה, רואה את הבור, והם רואים אותו, רואה את הבור. חוזרים למצרים, ואז מקור תשע פסוק תקבב בפרק מוב. ויראו אחרי יוסף כי מת אביהם. אגב, דבר מאוד מעניין. בוקר טוב. אנחנו חוזרים עכשיו מהלוויה, היה אבל כבד למצרים, והיה חנתו, על מה אתם מדברים עכשיו? מה ויראו אחרי יוסף כי מת? דבר מאוד עמוק. ויראו זה כמו וירא יעקב, כי יש שבר במצרים. הוא לא ראה, מתנה. ויראו, יש שלב באבלות שמפנימים דברים. יש שלב לפני. אז עוד לא רואים את זה. פתאום רואים שאבא מת. משהו קורה. לא יודע להגדיר מה, זה לא חשוב לך. יש שלב שאבא מת, ויש שלב שרואים. ויראו אחרי יוסף כי מת אביהם. ויאמרו, לו יסתמנו יוסף והשב ישיב לנו את כל הרע אשר גמלנו אותו. עוד רגע נגיע לתשובה של יוסף. התשובה של יוסף כאן היא בדיוק התשובות של יוסף מקודם. הם פונים אל יוסף, דרך נציגים בהתחלה, ויצבו אל יוסף לאמור אביך ציווה לפני מותו לאמור, אביו לא ציווה. ומשקרים למען השלום, ככה חז"ל אומרים. כה תאמרו ליוסף, אנא עשנה פשע אחיך וחטאתם כי ראה גמלות. ואתה עשנה לפשע עבדי אלוהי אביך. שמים לב שגם כשהם אומרים את זה, הם לא אומרים את זה מפורש. היה, אתה הרי יודע. האלוהים מצא את עוון עבדיך. למה שנוציא למה? ויבכי יוסף בדברם אליו. ומה הם רוצים שהוא יעשה? וילכו גם איכה ויתלו לפניו ויאמרו, הננו לך לעבדים. אותו דבר. איך ניצור את הפשע, את הרעה, את אבון עבדיך? קנה אותנו לעבדים. אנחנו עשינו את זה, תעשה את זה, אתה לנו. עוד רגע נגיע לתשובה של יוסף. אבל לפני התשובה של יוסף אני רוצה לראות את האור החיים במקור 10. שוב פעם הזכרתי קטע קטן ממנו. האור החיים אומר פה הערה נפלאה. איך ראינו בפסוק תתבב בתחילת המקור? ויראו אחרי יוסף כי מת אביהם ויאמרו, לו יסתמנו. לו מאיר אור החיים הקדוש, מופיע במקרא אך ורק בצורה חיובית. לו זה הלוואי, לו יהי כדבריך, אומר לבן ליעקב, לו יהי. רשי באמת לא יודע מה עושים עם לו, אז הוא אומר, לו באמת מופיע בלשון חיובי, אבל גם זה הפירוש של אולי, שמה. הרי הם לא מתכוונים לו יסתמנו הלוואי ויסתמנו, זה פשוט. אז הם מתכוונים כנראה שמה. אין לזה אף דוגמה אחרת במקרא, אומר אור החיים, מה זה טוב? צריך להבין למה. תראו את התשובה שלי. לו יסתמנו וגומר פירוש דילמה. דילמה, שמה, דילמה. אלא שאין חבר לה בכל התורה. למילה הזאת בצורה חיובית, שהיא שלילית, כלומר, למילה לו בתור שלילה, לא מופיע בשום מקום שמה. וצריך לדעת למה ידבר הכתוב לשון זה שמשמעותו הרגיל הוא הפך הכוונה. כל אדם לא אומר, הלוואי יהיה רע. והגם שאין מקום לטעות להבין בו, אי אפשר באמת לצפות להבין אולי הלוואי גדולת דילמה. אף על פי כן היה לו לומר לשון צודק, שדבר עברית נכונה, פן או אולי. ונראה מלאי תלאות אור. כי הכתוב בעברי עצמו כאמר לו. בעברי עצמו זה פסיכולוגי. הם אולי לא אמרו לי. הרי הם לא דיברו אל אף אחד, הם אמרו לעצמם. הלוי סתננו אומר איזה מין דבר אחר לגמרי. הם לעצמם אומרים, הלוואי וכבר הסתננו. כבר אי אפשר ללכת חופשי. מישהו צריך לתת לי סתירה, כי אני לא יודע מאיפה היא תגיע אם אני לא אקבל אותה. והכוונה בזה שהם יראו על דבר שיהיה כן, שהלוואי שיהיה כן, שיהיה מישיב להם, והוא אומרו ישיב לנו את כל הרעה. והיו מצטערים השבטים כשיעור שנצטער יוצף מצידם. הם רוצים להצטער כמוהו, הם רוצים את המידה כנגד מידה. יש משהו מרגיע בעונש, יש משהו שגומר את העצה, נגמר. ובזה לא היו מתחייבים לבסוף מהגלויות ומהצרות בעד חצה, כאומרם זם גלות מצרים בגלות האחרון, צא ולמד מה היה לעשרה עמודי עולם, עשרת הרוגי מלכות שלומדים שהם כנגד עשרה אחים שמוכרים את האח. הם פונים אל יוסף מתחילת הדרך, וכשאבא מת הם פונים אליו אחרי 17 שנה שוב. ומעצמם אומרים לעצמם כל הזמן, אנחנו אשמים, בוא נגמור את הסיפור עכשיו מידה כנגד מידה. את עומק הבנת האחריות על האשמה הם קולטים רק כאשר גם בנימין כבר נענש משמיים. הם אומרים ליוסף מפורש, לא אתה מצאת את האבון, האלוקים מצא את אבון עבדיך, אתה שקרן, לא מאמינים לא לגביע ולא לקטף, לשום דבר. אתה נבוכדנצר, אתה שליח, תן לו עומק. מה עונה להם יוסף בסוף? וויחי. ואז נבין את האלוקים אני ירא. ואז את החליל אני מעשה. ומתוך זה כך נדמה לי את הטענה של יוסף על האחים לגבי המכירה. זה לדעתי כל התורה בעניין הזה. עונה להם יוסף אני חוזר למקור 9. ויאמר עליהם יוסף אל תיראו. כי התחת אלוהים אני, ואתם חשבתם עליי רעה, אלוהים חשבה לטובה, למען עשו כיום הזה להחיות אמרה. אל תיראו אין פירושו, אין דבר, הכל בסדר, לא יקרה כלום בהיסטוריה. זה לא נכון. אל תיראו פירושו, אני לא אעשה לכם שום דבר רע. לכן ויחלקל אותם לכם לפייתה. אלה הפסוקים שחותלים את הספר. אבל עיקר החידוש הוא, התחת אלוקים אני? לי יש רשות לאסור אתכם? לקנות אתכם לעבדים? למה? מפני שאני חושב שזה המהלך האלוקי, לכן יש לי רשות להתערב במהלכים ולעשות את מה שהוא צריך לעשות? מדרש נורא שכתוב בו, אמר להם, וכי אנטי קיסר אני לאלוהים? כבר בפרשנים, אנטי קיסר, מה אני המשנה של הקדוש ברוך הוא? אני סגן? אתם חשבתם שיש לכם סמכות אלוקית למכור אח. כי החלטתם שכדי שהקדוש ברוך הוא יוביל כבר את הגאולה בדרך הנכונה, אז מותר להרוג אותי. כי זה לא בסדר איך שהקדוש ברוך הוא מנהל זה. מה אתה מציע יהודה?
הננו עבדים לאדוני, גם אנחנו, גם האיש אשר נמצא הגביע בידו. מה אתה חושב, שמותר לי לעשות את זה? למה? כדי לעזור לך לעשות מידה כנגד, אני קבלן משנה של הקדוש ברוך הוא? אני אדאג לאיך יהיה מידה כנגד מידה? אני יותר ממכם השתדלתי 22 שנה שתבוא גאולה. אבל אני מציע הצעות לקדוש ברוך הוא, איך לעשות את זה? אתם לא מבינים את ההבדל, את הגבול, הדת והמסוכן, המסוכן מאוד, בין ההשתדלות שמעידה על אמונה אדירה, לבין ההתערבות שמעידה על חוצפה כלפי שמה? אני אקנה אתכם לעבדים יהודה, למה? כי האלוהים עשה את עוון עבדיך? ויגש אליו יהודה ויאמר היא אדוני. כולם מנסים להבין מה זה המילה הזאת ויגש. הרי הוא כבר דיבר איתי. לאן הוא ניגש? ואני יודעתי יהודה פתאום המום לגמרי, הוא רואה פה משהו נורא. המצרי האכזר הזה עומד מולו. הוא נוגע בנקודה האמיתית שהוא חטא בה. הוא עומד מולו ואומר לו, אתה לא אלוקים. אתה אל תמכור עבדים ואל תקנה עבדים. אתה רוצה לעזור לו לסבור בו? תעשה את התפקיד שלך. אתה מאמין שאני מחופש. הוא זוכר את המשפט הקודם שלו. את האלוקים אני ירא. אז מה אם אתה ירא את האלוקים? לכן אני לא אוסר עשרה. סתם כי זה יותר נוח לי מבחינה מנהלית. אני חוזר בי. אני בעל תשובה. אסרתי אתכם לשלושה ימים. עכשיו אני חוזר בי. ביום השלישי. גמר. סליחה. חוזר בי. עלו לשלום. אחד יד. תעשו אתם את החשבון למה זה דווקא שמיים. זה כבר עניין שלכם. זה בזירה השנייה, שאני לא שומע. אתם מבינים למה אחד? אחד כי מוכרחים שזה יהיה אחד. למה שמעון אגב לפי יוסף? איך הוא לא התגלה לדעתי מסיבה פשוטה. יוסף לא שומע, המיליץ בינותם, אבל הרי ראובן רואים בעיניים, צועק עליהם ואומר להם אל תחטאו בילד. אמרתי לכם. דמו הנה נדרס, נו, אז מי הבא בתור? הוא לא. הוא רואה שראובן התנגד למשהו, הוא לא מבין הרי מה עולה. אבל הוא הרי התנגד למשהו. והם לא שמעו לו. טוב, זה היה נבוא, אותו, נלכת. עכשיו, עושים אותי. את האלוקים אני ירא, זה הסבר הכי עמוק שיש ללמה אני לא עושה את כולכם, אלא רק אחד מכם. אתה מבקש ממני לעזור לקדוש ברוך הוא ולעשות את העסק עכשיו על ידי שאני אעצור את כולכם? האם לא זה עומק הדברים של חז"ל על אותו נדר שישבו כל האחים, ראובן הרי לא נמצא, וחז"ל אומרים שהיה צריך לעשות שם נדר במניין, וצירפו את הקדוש ברוך הוא לאותו מניין, לאותו מדרש אגדה מופלא, ידוע. מה זה הצירוף של הקדוש ברוך הוא? הצירוף של הקודש ברוך הוא זה הלגיטימציה למעשה. עכשיו זה בסדר. למה הרגתי את אח שלי? אני הולך להוביל את המהלך האלוקי בו. עמדנו שם ותמנו איך יכול להיות שהם יושבים לאכול לחם על שפת הבור או ליד הבור והוא צורח. ראינו בהתחננו ולא שמענו. איך מצליחים אחים לראות ולא לראות? אף אחד. בסדר, שנאת אחים. איך מגיעים לזה? אני דעתי, ההסבר הכי קשה נאמר עכשיו על ידי השם. אני יודע איך הגעתי לזה. כלומר, הם מצילים את העולם. מה זה הצעקות שלי מהבור ליד הצלת העולם? אתם פה למען הצלת האנושות. אז יוסף צועק. צריך לראות את הדברים גדול. בשם העם ובשם ההיסטוריה ובשם העתיד. שם השם. עכשיו אני מבין בדיוק, כן? אפשר לא לשמוע. למה להיות נורמלי?
יש לי דרש נורא. שחז"ל תיארו על ידו את השיחה בין יוסף ליהודה. ולעניות דעתי המדרש הזה בעומקו ובדיוק אותה נקודה. גם מהמדרש הזה הזכרנו פעם חלק קטן מאוד. אני רוצה להביא עכשיו לא את כולו אלא את חלקו הגדול יותר. כשמעמיקים בו אני חושב שהוא מברר את אותה נקודה בעומק. כמה נספיק מתוכו במקור שני. מדרש תנחומה בפרשת ויגש. אמר לו יוסף, יהודה, למה אתה דברן מכל החברה? מה קרה פתאום בסוף פרשת מקץ שיהודה מתחיל את כל החברה? יוסף גם שאל שאלה פשט בפרשת הזה. ואני רואה בגביע שיש באחיך גדולים ממך. ואתה פתית. פתית זה מילה שפירושה מפטפט. אתה מדבר, יותר מה אתה מדבר? תן לראובן. אמר לו, כל זאת שאתה רואה בשביל הערבות שערבתי. אמר לו, מפני מה לא ערבת את אחיך כשנחרתם אותו לאיש מעילים ל-20 כסף? שיחה כזו לא הייתה אף פעם במקרה. שיחה זו התנהלה בין יהודה ליהודה. יהודה שומע את הטענה הזאת מתוך קירות ליבו פנימה. יהודה כל הזמן הולך לתקן את החטא, לשאול את עצמו, יש לך בכלל זכות לבקש משהו מיוחד? אתה ערבת את בנימין לאבא, נכון? אבל עכשיו כשאתה רואה מה עשה החטא, אתה ערבת ואתה לא תחת. זה לא מגיע. אתה לא תראה ברא אשר יראה את הגיד. זה המשפט שמתאים. זה מה ששובר את יוסף. מתי לא יכול יוסף להתאפס? כשיהודה אומר לו, כי איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי, פן אראה ברא אשר אמצא את אבי. אז יוסף היה צריך לשאול אותו, ואיך תקיים את ההבטחה שלך לאבא אם לא תעלה? אך הוא היה צריך להמשיך לשאול. אבל שם לא יכול יוסף להתאפס. יהודה תראה את התירוף. אני לא אלה. אני אבל כבר קלטתי את עומק אחר. אני חייב. אני כבר לא יכול. יושב לעבדך. אמר לו, כל זאת שאתה רואה מפני הערבות, אמר לו, מפני מה לא ערבת את אחיך השני, כשמחרתם אותו לישמעאלים ב-20 כסף? ותיארת את אביך הזקן, ואמרת לו, טרוף טורף יותר? והוא, האח ההוא, לא חטא לך. אבל זה שחטא וגנב הגביע, לא משנה אם זה נכון. תגיד שהשלטון המצרי טוען שהוא גנב את הגביע. שישלחו אותו, תגריר לבדוק. ככה אנחנו טוענים. אבל זה שחטא וגנב הגביע, אמור לאביך, הלך החבל אחר הדלי. יהודה, אתה זרקת את הדלי לבור. אתה המצאת את הרעיון הזה שמותר למכור אח. בשם מה אתה בא? אתה המצאת את הרעיון שכדי לגלות את שם השם לפי השמית שלך, מותר למכור את האח שצבור לפי השמית שלו. תגיד לו שנדליר הזה יצטרף עוד חדר. דרך אגב, בכלל תפתור את הבעיות. הרי זה שני הבנים של רחל, ובכלל לא המפלגה שלך כל הזה. כל בעניין. החבל והדלי התאחדו, ואתה ממשיך. הרי זו השיטה שלך. מה אתה רוצה עכשיו? כיוון ששמע יהודה כך, צעק ובכה בקול גדול, המדרש לא מחפש כאן רדשנות רע. מדרש מחפש פה את אי העומק, צעק ובכה פירושו, הוא הבין מה הפסד של מה שהוא עשה. הוא הבין לאן יכולה להוביל התפיסה הזאת, תפיסת העולם הזאת, שאני אורה לעשות לסבור כמו איך מנהלים את העולם. הוא הבין שבעצם הטענה הדמיונית הזאת שיוסף הדמיוני הזה טוען כלפיו, היא ההמשך של התזה שלו. אבל כדי להבין את זה היו צריכים לעבור 22 שנה. זה סיפור גביע, זה הבנה שבנימין שאף פעם לא חטא כבר נענש גם. שזרקת אותו לבור, חשבת שהנכדים שלכם אף פעם לא ידברו אחד עם השני. ושזה היה מחוץ לעניין. מה זה רלוונטי כשאני מציג את העולם? תגיד לו, הלך החבל אחרי. על הדלי, יש לך זכויות יוצרים. למה לכם? כיוון ששמע יהודה כך צעק ובכה בקול גדול ובמר נפש, אמר כי איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי. ולי נדמה שהתנחומא רוצה להגיד פה, הנה חינמי יוסף אתה צודק, אני לא אקיים את ההבטחה, אבל אני לא יכול להמשיך את השיטה. תגמור אותי, תשאיר אותי פה. תהיה תיבדל. שומע את זה יוסף? שומע, זה לא יכול להיות. אין לי רטע להמשיך את זה. הכל נגמר. אתה צודק, אתה טוען שתעיד את שמחרת את הדין. אתה תעיד את שעפית את הסיפור הראשון. אתה מבין לאן זה מוביל. אל תתאה בטעות שאתה תעית בהתחלה, ושעכשיו אתם כל האחים באים לקרות בסוף ולהגיד עוד פעם, יוסף, בוא נסבור את העונש כאן. אתה הרי משנה למלך, אז תארגן עם הכל, יסבור הוא גם עונש לעכשיו. ולסבור הוא יחליט איך להאמיש, מתי להאמיש, אם להאמיש. למה יש תפקיד אחד? לא אתם מחרתם אותי הנה, כי למחיה שלחני אלוהים. אתם שליחים, אני שליח, אנחנו צריכים להמשיך. אתם צריכים לעשות תשובה? תעשו תשובה. אתם רוצים שאני אעשה לכם את זה? זה פשט ההמשך של המדרש. אבל הזמן קצר, נראה אותו בכל זאת, הוא עצום. אמר יהודה ליוסף, מה נאמר לאבא? במסיכה הזו לא הייתה. אם היא הייתה, יוסף השליט המצרי היה צריך להגיד לו, מה אני הפסיכולוג שלך? הוא אמר לאבא, מה אתה רוצה? אתה מדבר עם מלך מצרים, מה אתה מדבר? אבל המדרש רוצה להגיד, תשימו לב איך יהודה מצליח בסוף לעבור לרגשנות כשהוא מדבר עם יוסף, מפני שהוא מצליח באמת לגעת בנקודה הפנימית, אני באמת אחראי, זה לא שיחה פוליטית, דיפלומטית עכשיו. הוא מצליח לשבור את הלב של יוסף, כי זה כבר סוף סוף יוצא מהלב השבור באמת שלו. עכשיו יכול להיות יוסף היו כאן. לכן חז"ל הכניסו כאן את יהודה צועק ובוכה. כדי שיוסף יבכה לפניכם, צריך שאתה קודם כל תבכה לפניו. אחרת הוא לא יבכה לפניו. הוא יבכה, אבל הוא יבקש להסתובב כדי שלא תראו שלו. זה היה לפניכם. אתה רוצה שהוא יבכה לפניך? יבכה אתה. כי אתה זרקת את הדלי. ואתה יצרת את השיטה. ואתה יצרת אותה בשם הפיצה של תחת אלוקים. והוא זה שלחם לשם. מתחילת הדרך יוסף לוחם בשיטה. כדאי לזכור את זה לפני שגומרים את המדרש, בקריאה. יוסף אומר לפרעה לפני שהוא מתחיל את כל התפקיד. פרעה, אתה צודק, אתה לא צודק, אני כן נבון, אני לא נבון, אני חכם, אין נבון וחכם כמוני, אני רוצה את התפקיד. פרט א', בלי זה אין עסקה. בלעדיי, אלוהים יענה שלום פרעה. אין לך לא פרעה. הוא מלמד את זה את פרעה, הוא מלמד את זה את שר המשקים ואת שר האופים, ספרו נא לי, הלא לאלוהים פתרונים, ספרו נא לי. הוא מלמד את זה את אשת פוטיפר, והוא מלמד את זה את האחים המנוכרים. וחטאתי לאלוהים, הוא אומר לאשת פוטיפר, שהוא בימהל. את האלוקים אני ירא, הוא אומר לאחים. והוא מלמד את זה בסוף את האחים שהם פה לא מנוכרים. תחת אלוקים אני, אנטי קיסר, אני משנה של הקודקבור שיכולים. זה לדעתי פשט המשך המדרש. אמר יהודה ליוסף, מה נאמר לאבא? אמר לו, אמרתי לך, אמור לאביך, הלך, החבל, אחר, הדלי. תפר לו כבר את הסיפור, תגיד לו. לך אל אבא ותגיד לו, זאת הייתה שיטתנו, ונגמר. אמר לו יהודה, דין שקר אתה דן אותה. אחרי יוסף עשרה, פתאום בא הצד השני. אתה משקר, לא היה פה שום סיפור בכלל עם דוד. אמר לו יוסף, אין לך דין שקר כמחירת אחיכם. נכון. אז מה? אני השקרן הראשון שלי? אתה יש לך זכות לתבוע ממנו? ויוסף עונה לו, עוד רגע נראה את התשובה שכתובה. מי אמר שנור רבי שכם היה כל כך נכון? אבא לא בדיוק הסכים עם השיטה. בסדר, גם זה היה בשם השם. מה אבא אמר על שכם? אתם יודעים מה אבא אמר. דרך אגב, תלמד את הפרשה הבאה ויחי יהודה, ותראה ששכם, שנור רבי שכם דליק בלבכם, אבא נותן לי, לא לכם. ואני הנה נתתי לך שכם אחד על אחיך אשר לקחתי מיד האמורי וחרבי ובכך. על מה שאתם עשיתם בשכם, אתם מקבלים תושם את הברכה לשמעון ולוי, אחים כלי חמת וחרבים. על מה שאני לא עשיתי, אני האנטיתזה שלכם, הדלי שזרקת לבוא, אני מקבל. אמר לו יוסף, נורא בתמר קלתך, אנא מצו. בואו רגע נעזוב את שכם, שאתם שלחתם אותי למצרים, זה היה בסוף פרק למזיים. בפרק למתחת אני כבר הייתי במצרים. אבל אתה יודע שבו זמנית היו שני סיפורים בעם ישראל. אחד בזירה של ארץ נען ואחד בזירה של מצרים. בארץ נען אתה היית עם תמר קלתך. בארץ מצרים אני הייתי בדיוק באותו ניסיון עם אשת פוטיפר. וגם אני יודע את המדרשים הגדולים שתמר ראתה את זה ברוח הקודש ומזה עתיד לצאת משיח בן דוד. אתה יודע שגם אשת פוטיפר לפי אותם מדרשים ראתה ברוח הקודש ומזה עתיד לצאת משיח בן יוסף? אז מה? זה נתן לי היתר? התחת אלוקים אני? נורא זה תמר קלתך, אנא מצרים. את האש האלוקית של תמר קלתך, אני למשל קיביתי. ואני לא קבלן משנה של הקודש ברוך הוא, ולא מחליט לו איך בסופו של דבר אני אקבל את הבת של אותה אשת פוטיפר, את אסנת בת פוטיפר, הכהן און, כי שר האופים יזרוק אבן עם זבוב לעוגה של פרעה. אני לא עושה בזה. אני רק יודע שאנחנו נגבור ומנהל את העסק יפה מאוד לבד. כי תפקיד אחד, לגלות את שם השם בעולם ולהמשיך לעבוד. וזה נמשך. אמר לו יהודה, רתח אנא בלידי מימני. לא להבין רתח אנא, זה תיחה יצרית. זה מאוד. אפשר להבין רתח, אנא, אתה לא מבין בכלל את הפשט, אתה לא יודע מה זה יהודה ותמר. אתה מבין את העומק. אמר לו יוסף, אתה צודק 100%, זה נכון, ודאי שיש. אתה מבין את העומק באשת יהודה. אמר לי, ריצחה דידך, אנא מטבר, אני את הריצחה שלך, טבר. גם לי יש הסבר כמוך. אמר לו יהודה, קורא לו תשובה. עכשיו אני אצא ואצבע כל צבחים שבמצרים בדף. אמר לו יוסף, טבעים הייתם עיניכם, זה נפתוע עתיק עתיק. שצבעתם צטון את אחיכם בדם ואמרתם לאביכם טרוף תורה. צריך להבין, זה לא סתם אמירה, זה סגנון אדיר, אבל זה הרבה יותר. תבדוק טוב האם הקנאות האדירה שלך היא נטו-נטו או שזה שייך לטבעות שהייתה כבר לפני. אני לא לגמרי מתפעל מההתלהבות הזאת עכשיו. אתה הולך להציל את העולם והולך לצבוע את בקי מצרים ל-100%. ראיתי את זה, אני הייתי בסיפור שם בבור. מכיר. שכם ואת אמר ואת הכל. חז"ל אומרים, מה נאמר לאדוני, מה נדבר ומה נצטדק, מה נאמר לאדוני בשכם, מה נדבר במעשה בלהה, מה נצטדק במעשה גינה, את כל מה שהיה עד עכשיו. מעשה בלהה נכנס בדיוק לאותו עניין. מה עשה ראובן במעשה בלהה? דיברנו על זה שיעור שלם לפני שבועיים. הוא פשוט אמר, צריך לנהל את העסק אחרת, נוציא את בלהה מהעסק, צריך להעביר את יעקב ללאה. הוא היה שוטר תנועה של הריבונו שלו. נכוון את העניין נכון. מוציאים את בלהה ומכניסים את לאה, ועכשיו אין כבר יותר בית ישראל כרחל וכלאה גם בלהה. לא צריך את שני הצדדים. צד אחד שאני אחליט מי יהיה אדוני לך. מי עשיתי את אחד שחלילה? שם השם. באמת זה שם השם.
חייבים את זה בעומק, באמת אמיתית הכי גדולה, ועל זה יוצאת להתפתח עם האחים. זה המיין פוינט שהיה אחרי המכירה. זה הבמאי קמיף לגן, על זה הוויכוח. אתם לא אנטי קיסר של הקדוש ברוך הוא. לוקחים חשבה לטובה. והוא סובב את הכל כשהוא הבין לסובב. שום היתר אין לי נשת חוטיפה, גם אם ראיתי את זה ברוח הקודש. אולי הוא אמר לו עוד משפט. אתה ראית ברוח הקודש את מה שראית עם תמר, אני ראיתי בחלום את דמות בוטנו של אבא, ונבהרתי מי יש את חוטיפה. זה הרבה פחות גדול. אבל ככה יצאו את רעיון משה. זה ויכוח מהותי בין איננו לך לעבדים גם אנחנו, לבין חלילה לי מעשות זאת, את האלוקים אני יראה, התחת אלוקים. זמן קצר רק לסיים את המדרש, בלי להרחיב בו יותר, כל מילה כאן היא עולם שלם. כיוון שראה יוסף שהסכימה דעתם להחריב את מצרים, אמר יוסף בליבו, מוטב שאתוודע להם ואל יחריבו את מצרים. אמר להם יוסף, לא כך אמרתם שהאחים של זה מת? אני קניתי. אקראנו ויבוא אצלכם. נתחיל קורא יוסף בן יעקב בוא אצלי. יוסף בן יעקב בוא אצלי ודבר עם אחיך שמחרו. היו נושאים עיניהם בארבע פינות הבנים. אמר להם יוסף, למה אתם מסתכלים לכאן ולכאן? אני יוסף. חס וזה גם הוא עולם ולאום. אתם באמת חושבים שהחטא יבוא מכל מיני צרות? תקראו, זה אני. בעיניים שלכם, כמו שאתם אומרים. אני יוסף. מיד פרחה נשמתם ולא יכלו לענות. וכאן הייתם. אמר רבי יוחנן, ואי לנו מיום הדין, ואי לנו מיום הדין. ומה יוסף שאמר לאחיו, אני יוסף פרחה נשמתם, שעומד הקדוש ברוך הוא לדין, על אחת כמה וכמה, מדלק פה כמה שורות. ומה זה מבהלו אחיו מפניו, כשיבוא הקדוש ברוך הוא לתבוע מאיתנו אל בון המצוות ופשעה של תורה, על אחת כמה וכמה? ראה הקדוש ברוך הוא להנה וחזרה משפט. על אחת כמה וכמה? איך אתה בכלל יכול להבין בכלל את יום הדין, את יום התוכחה? כל עוד אתה לא תופס את זה שאתה לא אחראי על החטא מאותה שנייה שזרקת אותו לעבוד. כשנשאר לך בדרך לתיקון, הוא לא להפוך את המידה כנגד מידה לעכשוויסטית. עכשיו אני פותר את הבעיות דרך קנייה עם יוסף. איך הוא אומר להם, לא אתם מחרתם אותי. האלוקים שלחני, מספיק עם המוכרים קונים הזה. אנחנו לא מנהלים את העולם. זה לא בורסה. אתם לא מוכרים ואני לא קונה. יש כאן מישהו שמשלח את כל הארץ. תיקו להרגיש בלבטים. אנחנו לא מנהלים את כל הארץ. חלק. התיקון לא בהליכה אל יוסף, זה בהפיכה לעבדים. התיקון הוא בידיעה הפנימית, וחטאתי לאבי כל היום. ואי לנו מיום הדין, ואי לנו מיום הדין. כשהידיעה הזאת באמת מופנמת, הקדוש ברוך הוא כבר מוצא את הדרך למצוא את אבון עבדיו, ממילא ודאי שגם למצוא את הפתרון לאבון, ולמצוא את גאולת. ערב טוב.